ערב טוב. קודם כל אני חייב לבקש סליחה מכם שאני איחרתי. אני מצטער, אבל לפי זמן יהודי אז אני בסדר, כן? בזמן צבאי אני לא בסדר, אז אני מצטער. וכבר יש לי משהו לבקש מחילה וסליחה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. אז אני קודם כל מודה לרב, לרב ונדי, פשוט כבודו, שהוא הזמין אותי להעביר הרצאה, לדבר איתכם קצת היום, הערב, על המשמעות של ראש השנה ושל יום הכיפורים. אני אגיד לכם את האמת, אני אגיד לכם רק את האמת, אני לא באתי לשקר לכם, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו בלילה, בערב ראש השנה, פנים אל פנים, לב אל לב, אז האמת היא שבשביל אדם כמוני, שאני רב ואני אדם דתי וגדלתי דתי בתוך עולם משפחה דתית, דרך אגב, בארצות הברית, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני אמריקאי במקור, אבל אם אנחנו מדברים עליי כאדם דתי, שנולדתי דתי ושבאתי מבית דתי, אז אני חייב להגיד לכם ש... אם אני הולך לדבר איתכם על משמעות של ראש השנה ויום הכיפורים, וחלק מכם לא דתיים, שדרך אגב אני אף פעם לא משתמש במילה חילוני, כי זה ממש מילה לא יפה, ומשפיל אחרים, כי כל יהודי קדוש, ואין אף אחד, במיוחד בעם היהודי, שהוא חילוני, חול, לא קדוש, אבל זה מאוד קשה, בגלל שאני בא בפן הדתי, ואני רואה בדברים בפרספקטיב הדתי, ואתם, יכול להיות שיש חלק מכם שלא דתיים שרואים את זה בצורה אחרת. ועלינו למצוא את המחנה המשותף שידבר אלינו, שנינו, כאחד, כעם אחד, כאיש אחד, מהי המשמעות של ראש השנה ויום הכיפורים, ובכן בשביל גם אדם שלא הולך לבית כנסת, ואולי לא מחפש לחזור בתשובה בתקופה הזאת, וגם יכול להיות שלא מאמין באלוקים. אז מה בדיוק זה ראש השנה? מה המסר שמאחד אותנו כעם בארץ ישראל? אז אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. נתחיל עם שאלה, אין זה אופי היהודי. השאלה היא ככה, אנחנו יודעים, הגמרא מספרת לנו, הרמב״ם מספרת לנו, שראש השנה אמור להיות יום הדין. כתוב במשנה, כל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון, זאת אומרת, דרך אגב, לא כתוב במשנה כל יהודים, זה, לא מדובר פה על יהודים, מדובר פה על כל באי עולם. זאת אומרת, גם נוצרים וגם מוסלמים וגם אלו שכופרים וגם אלו שלא מאמינים. כולם עוברים, חוץ גם כן מעולם היהודי, מהאום היהודי, כולם עוברים לפני אלוקים והוא דן אותנו, הוא דן את כולם. עכשיו, יכול להיות שחלק של העולם לא מבינים ולא יודעים, או מודעים לזה שבאמת אלוקים דן אותם, אבל אלוקים דן את כולנו, כל העולם כולו. עכשיו, אם באמת זה יום הדין, אז אנחנו חייבים לשאול שאלה. הרי כתוב גם כן בגמרא שיש לנו, אנחנו מכירים את זה, כמה ימים יש לנו בין ראש השנה ליום הכיפורים? 10 ימים, כן? אני רק ידעתי את זה בגלל שיש לי 10 אצבעות, כי אני לא טוב בחשבון. אבל כמדומני, יומיים ראש השנה, כן? עוד 8 ימים, ויום העשירי זה יום הכיפורים. סליחה, 7 ימים בין זה לזה, ויום העשירי יום הכיפורים. בתוך 10 הימים האלו, מה אנחנו, מבחינת דת, כן, בואו נעזוב את ה... מבחינה דתית, מה אנחנו אמורים לעשות בתוך ימים האלו? מה אנחנו אמורים לעשות? ראש השנה יום הדין, יום הכיפורים יום כפרה, שבו אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עשינו ככה, מבקשים מאלוקים שיהיה לנו כפרה, ושיתאר אותנו מטומאותינו או מחטאים שלנו לאורך טווח השנה. אז מה אנחנו עושים, חבר'ה? נכון, מעשים טובים, מה עוד? מה עוד? מה עוד? מה? אוקיי, בעצם מה שאנחנו אמורים לעשות זה לחזור בתשובה. אנחנו חייבים לחזור בתשובה. ואני רוצה לשאול אתכם משהו. אני רוצה לראות אם אתם חשבתם, חשבתם על השאלה הזאת. אם באמת ראש השנה זה יום הדין, שהקדוש ברוך הוא כבר דן אותנו, מה זה דין? אז הוא החליט, אתה בחור טוב, אתה הולך לחיים, אתה בחור נהדר. אתה,
אני מת.
חס וחלילה, לא רציתי להגיד את זה. אבל בוא, חס וחלילה. בקיצור, אתה מבין מה שהיא אומרת? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עובר על כל בן אדם, רואה אדם כמוני למשל, אומר וואלה, זה צדיק. ומוכן לחתום עליי לחיים. אבל אדם שמשהו, מה שנקרא בינוני, בוא נגיד, אני לא יודע, זאת אומרת, קשה גם כן להגיד, אבל בוא נגיד שאלוקים אומר, אתה יודע מה, אתה ממש עומד באמצע. אתה לא רשע, חס וחלילה, וגם לא כזה צדיק. אז מה עושים בבן אדם הזה? תולים אותו, ככה כתוב בגמרא, הוא תלוי, כן? תולים אותו עד יום הכיפורים. בין, בתוך 10 ימים האלו, אם באמת הוא חזר ועשה כמו שצריך, אז הוא נחתם לחיים. ואם לא, נחתם חלילה למיטה. כך אומרת הגמרא, הרמב״ם וכן הלאה. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה אפשר לשאול על זה? מה אפשר לשאול על זה? תחשבו, תחשבו. יפה, הרי אם אתה כבר חתום בראש השנה, וזה יום הדין, מה זה יום הדין? שהקדוש ברוך הוא כבר החליט וכבר פסק שככה זה צריך להיות. אז איך זה עוזר לי שאני מחכה עד יום הכיפורים? הרי אלוקים כבר החליט שאו שאתה נחתם לחיים או שאתה נחתם למיטה.
אבל רגע, 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 קודם כל נראה אם כולם מבינים את השאלה.
מבינים את השאלה? אתם מבינים את השאלה? ואפילו שלא הבנתם אתם תגידו שאתם מבינים. בסדר. נו, אז מה התשובה? רגע, אני רוצה לשמוע מכולם מותק שלי, אני יודע שאתה רוצה לענות. אל תדאג, אנחנו נשמע אותך גם כן, אל תדאג, אתה חייל חזק. מה אתם אומרים? מה התשובה? מה התשובה? אם הוא כבר דן אותנו בראש השנה, אז איך הוא יכול להחליט מה יהיה איתנו ביום הכיפורים? הוא כבר פסק. מה אתם אומרים? תגיד, 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 אל תתבייש, תגיד. נו, תגיד, מה אתה חושב? מה אתה חושב? נו, חבר'ה, מה אתם אומרים? טוב, בוא נשמע מהאדמו"ר הדתי. אני לא יודע מה זה, אני לא יודע מה זה. נחתם בעת, הוא יכול למחוק את זה בעיפרון. אנחנו מדברים על אלוקים, הוא לא משתמש בדברים כאלה, בכלי כתיבה. אני שומע, אבל זה לא עוזר לי כל כך. אז אני אגיד לכם את התשובה. נגיד תשובה יותר פשוטה. תשובה יותר פשוטה. התשובה היא ככה. האמת היא, שבראש השנה הוא כבר פסק. אלוקים כבר התחיל, כבר החליט וכבר פסק שאו שאתה הולך לחיים או שאתה הולך למיטה. אבל אפילו אדם שנחתם למיטה, חס וחלילה, שאלוקים החליט שבאמת עכשיו הוא חתום למיטה, יש לו אפשרות בתוך 10 ימי תשובה, הימים האלו, לעשות מה? לחזור בתשובה לשנות את דרכו, כן? ולחזור לאיזשהו מקום, לאיזשהו שגרה, לאיזשהו תהליך שמראה לאלוקים שעכשיו הוא הולך בדרך הנכונה. יפה מה שאת אומרת. שאלה מצוינת. עכשיו, מה השאלה הבאה? אם באמת הרב הזה עומד מולנו ואומר לנו שמה, אתה יכול לשב ככה, זה בסדר, מותק, אל תפחד ממני. אתה צריך לפחד ממישהו אחר, לא ממני. אתם שומעים, אני מפחד מאשתי דרך אגב, אתה תפחד ממי. בקיצור, מה אני אומר לכם, חבר'ה? מה העניין? שאלה מצוינת מה שאת שואלת. אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים בתוך התקופה הזאת, בין ראש השנה ליום הכיפורים, לשנות את דרכנו, כן? זאת אומרת, לחזור בתשובה. אז מה זה לחזור בתשובה? שאלה טובה. מה, אנחנו צריכים לשבת ולהתפלל כל היום? לתת צדקה כל היום? מעשים טובים? דרך אגב, לשרת בצבא זה מצווה מאוד מאוד חשובה. אז זה דרך מאוד מאוד טוב להראות לאלוקים שאנחנו באמת עושים משהו לשנות את דרכנו או לכוון, כן, את החיים שלנו בכיוון הנכון. התשובה היא ככה. אני רוצה להסביר לכם על ידי שני סיפורים. שימו לב, דבר נפלא. דבר נפלא, אתם חייבים להקשיב לזה, אתם תהנו מזה. הגמרא, אתן לכם שני סיפורים. הגמרא מספרת סיפור על רבי שהוא היה רב ענק, מה שקרוי גדול הדור, הרב המנהיג של הדור, אוקיי? בתקופה של בבל, בזמן שהיהודים היו בגלות בבל, היו להם בתי מדרש, היו לומדים תורה, הרבה חבר'ה למדו תורה, והיו להם רבנים שקוראים להם הריש גלות, הראש של הגלות, הגדול הדור, מה שאנחנו קוראים היום. מי היה הריש גלות? לא, זה רבינו ורבשי, הם כתבו את הגמרא. אבל הרב הכי גדול שהיה בתקופה, שדרך אגב היה מבית דוד המלך, זאת אומרת, היה לו מלכות, היו קוראים לו רבן גמליאל. עכשיו, מה קרה עם רבן גמליאל? הרבן גמליאל הזה, שימו לב, דבר נפלא, היה לו בעיות, אני לא רוצה חלילה לזלזל בו, אבל יש רבנים שהאישיות שלהם קשות, זאת אומרת, אנשים קשים, נכון? רבן גמליאל לא היה אדם פשוט. הוא היה תמיד חכם גדול, והוא היה אדם משכמו למעלה, אבל בהתנהגות שלו, בהתנהלות שלו, הוא היה מאוד מאוד חריף. והוא אף פעם לא זז, ולא נותן לאחרים לפתוח פה, ולא מוכן להביא את דעתם, או לשמוע את דעתם, או להקשיב להם. הוא היה אדם מאוד מאוד עקשני, חריף, חזק, ודרך אגב, לא לזלזל בו, היה תמיד חכם, אז היה ראוי באמת לשמוע אותו. אבל הגמרא מספרת שהאישיות שלו גרם לאיזשהו נזק. מה קרה? בקיצור, אני אגיד לכם את הסיפור בקיצור, היה צריך להביא לי כוס מים, אני ממש צריך לשאול. אבל מה קרה? רבן גמליאל, הוא פסק הלכה. עמד רבי יהושע היה אחד מהרבנים, והוא חלק עליו, כן? ורבן גמליאל לא הסכים עם רבי יהושע. בקיצור נמרץ, הלך איזה תלמיד אחד, שימו לב למה שהוא עשה. הוא הלך לרבן גמליאל, שאל אותו הלכה, רבן גמליאל אמר שזה מותר. הלך לרבי יהושע, שאל אותו הלכה, אותו שאלה, ומה רבי יהושע אמר? אסור. רבי גמליאל שמע על זה, והוא אמר, מה זה? רבי יהושע לא יכול להחליט, אני זה שמחליט, אני הראש. אז הוא העמיד את רבי יהושע בבית מדרש, לפני כל הרבנים, העמיד אותו על הרגליים, ואמר לו שהוא צריך לעמוד עד סוף השיעור, בזה שהוא חילק עליו. עכשיו שימו לב, כמובן זה לא בסדר, כן? וזה היה התנהגות מאוד מאוד, בוא נגיד, אנחנו מגדירים אותו איך? גאוותני, נכון? גאוותני וחוסר ענווה. ובסוף הרבנים החליטו, בגלל שהוא עשה את זה, הם החליטו שהם חייבים למצוא ראש גלות אחר. הוא לא יכול כבר להיות הרב הראשי. הבנתם? דרך אגב, זה מאוד מעניין. טוב, אני לא רוצה להיכנס לעניין של רבנות, אבל לצערי הרב, יש לנו הרבה רבנים היום שדווקא מחפשים את הכבוד ורוצים את הגאווה, וזה בעיה רציני מאוד. כאן הרבנים לפחות ראו שהיה פה גאווה שלא מקובל, והם אמרו שאנחנו חייבים למצוא רב אחר. הבנתם? לעמוד במקומו. הבנתם את הסיפור? עכשיו, מה עשה רבן גמליאל? ברגע שהודיעו לו שהוא כבר לא יהיה הראש, שהוא לא יהיה ראש ישיבה, שהוא לא יהיה גדול הדור, דרך אגב, מה הוא עשה? תודה רבה הרב. בוא נגיד ככה, נשאל אתכם אחרת. מה הייתם מצפים שהוא יעשה? מה הייתם חושבים שהוא יעשה? רבן גמליאל, אותו זה שזרקו אותו, שהורידו אותו ממעמדותו, אז מה הייתם מצפים ממנו? נכון, או שיקים זרם אחר, או שילך לעיר אחר, או שיחפש רבנות במקום אחר לגמרי, נכון? אומרת הגמרא דבר נפלא. אומרת הגמרא, שימו לב, אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. רבן גמליאל לא נתן לכל התלמידים להיכנס ללמוד תורה, כי הוא אמר, רק אלו שהם תוכו כבורו, מה זה תוכו כבורו? שהפנים כמו החוץ. זאת אומרת שהוא ממש אדם כנה, כן? אדם אמין. עכשיו, זה מאוד קשה לדעת מי זה. אתה לא יכול להסתכל על בן אדם ולהגיד, עם כל הכבוד, את לא כל כך אמיתית. כן, זה לא בסדר. את דווקא נראית נחמדה מאוד. אז איך אפשר לדעת? כן, אתה לא יכול לדון את האדם מבחוץ. אבל זה מה שרבן גמליאל עשה. הוא הגיע לבית מדרש, בהתחלה הוא אמר לשומר, אל תיתן לאף אחד להיכנס, רק אם הם אנשים מאוד מאוד אמינים. ותוכו כבורו, החוץ זה כמו הפנים. הגיע לבית מדרש באותו יום שסילקו אותו, ומה הוא רואה? רואה, יש אלפים של תלמידים שמגיעים ללמוד תורה בבית מדרש בגלל שסגרו את השערים בזמנו. עכשיו שסילקו אותו, מה הם עשו? לא, כן, פתחו את השערים, נתנו לכולם להיכנס. אמר רבן גמליאל, אוי אוי אוי, מה עשיתי? כן, או בוא נגיד את זה בלשון ישראלי, וואלק, מה עשיתי? כן? אמרתי נכון? אני חלק מכם, אני אומר לכם, אני יודע. הוא אמר, וואלק, מה עשיתי? כן? איזה אסון! תראו כמה תלמידים אני גרמתי שלא יכולים ללמוד תורה. ועכשיו הם נכנסים ללמוד תורה, ואני זה שגרמתי להם לא ללמוד. אוי ובואי, אני לא בסדר. עכשיו שימו לב, מה כתוב בגמרא? יש משפט אחד, משפט הכי חשוב בגמרא. אני רוצה שאתם תגידו לי למה זה המשפט הכי חשוב. ואני יודע שזה שעה מאוחרת, אבל אני מבקש מכם להתכוון. כן? שימו לב, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא ככה, ההוא יומה, אף רבן גמליאל, אפילו רבן גמליאל, לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. מה זאת אומרת? רבן, אותו רבן גמליאל, לא מנע עצמו מהבית מדרש אפילו שעה אחת. זאת אומרת, לאן הוא הלך? לאחר שזה קרה, לאחר שזרקו אותו, לאחר שבישו אותו, לאחר שהוא יורד ממעמדותו, עכשיו לאן הוא הלך? ישר, יפה, ישר לבית מדרש, לאותו מקום שבו הוא למד וישב עם התלמידים החדשים. עכשיו, למה זה דבר נפלא? אני אגיד לכם למה. בגלל ש... שימו לב, בואו נתאר לעצמנו בית מדרש, זה לא כזה מקום, פה זה אודיטוריום קטן יחסית. רגע, בית מדרש, בזמן שרבי גמליאל היה פי ארבע מזה, מקום ענק, או פי שש, כן? מקום ענק, המון תלמידים. הרי כתוב שהוסיפו מה? 400,000 ספסלים, אז היו המון תלמידים. איפה יושב הרבי בבית הכנסת? איפה הרב יושב? הוא יושב פה, נכון? פה, למעלה, על הבמה, כולם רואים אותו, במקום חשוב, הראש ישיבה עומד פה, רואה את כל התלמידים, כולם רואים אותו, אדם מכובד, כן? אבל עכשיו, איפה רבי גמליאל יושב כשהוא חזר לבית מדרש? יפה, עכשיו הוא יושב שם. עם סליחה שאני משתמש במילה הזאת, עכשיו הוא יושב עם העמך. עכשיו הוא יושב עם האספסוף. עכשיו הוא יושב עם החבר'ה הרגילים. עכשיו הוא יושב עם האנשים פשוטים, עכשיו הוא לא יושב עם הרבנים, ופה על הבמה כל הרבנים יושבים חוץ ממנו. זה בושה, זה מתבייש, זה כואב. הוא היה רב גדול, הוא היה אחראי על כל הרבנים, ועכשיו פתאום הוא יושב עם התלמידים, זה מזלזל בכבודו. אבל מה עשה רבן גמליאל? היינו מצפים שרבן גמליאל מגיע, אתם יודעים את הטבע היהודי, הוא נכנס לכל סופרמרקט, כל סופר, והוא מסתובב, הוא הולך לקניות בשביל אשתו, והוא שומע, אתה יודע מה שהוא שומע, בדיוק מה שיהודים אוהבים. מדברים עליו, רגע, רגע, אם זה, זה הרבן גמליאל הזה שזלזל ברבי יהושע? כן, אני חושב שהוא עשה ככה, לא, הוא עשה ככה. הוא שומע את זה בתוך הסופר. והוא הולך לדואר, והוא עומד על התור, וכולם אומרים, רבי גמליאל, רבי גמליאל, עכשיו הוא אדם פשוט, צריך לעמוד בתור כמו כולם. אתם מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, הוא מרגיש מזולזל. ומה עשה רבי גמליאל? לא מוותר על מקומו, חוזר לאותו מקום שהיא הבית מדרש. למה אני מספר לכם נכון? הוא למד לקח חשוב מאוד בחיים שלו. למה אני מספר לכם את זה? כי זה מראה את גדלותו. למד רבן גמליאל שגאווה לא נובע מעצמך. יש אך ורק גאווה בעולם, וזה לא ממני, זה נובע ממקום אחר. ואיפה אני צריך להיות? חזר רבן גמליאל על אף שמדברים עליו, ועל אף שמביישים אותו, ועל אף שהוא מרגיש מזוזל, הוא חוזר למקום שבו הוא מרגיש שהוא יכול לשפר את מעשיו. רבותיי, זה תשובה. זה תשובה. לחזור למקום אחר. לחזור למקום שבו אתה יכול לשפר את מעשיך, וזה עונה על שאלתך. האם תשובה זה תפילה? לאו דווקא. האם תשובה זה צדקה? לאו דווקא. האם תשובה זה לעשות מצוות? נכון, כל הדברים האלו הם דברים טובים, אבל בסוף היום מה זה תשובה? תשובה זה להגיע למקום שבו אתה מחפש שיפור בחיים שלך, לשפר את החיים. זה תשובה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם סיפור כדי להדגיש את זה. שימו לב, דבר נפלא, דבר נפלא. אני הייתי, היה לנו שבת, אתם חייבים להקשיב, תקשיבו, תקשיבו. אתם יכולים להחזיק מעמד? עוד 10 דקות? אפשר? אני מצטער, זה ממש... שנייה. נכון מותק, אני אוהב אותך. שימו לב. זה מותק, אני אוהב אותו. שימו לב, חייל קדוש. שימו לב, חבר'ה. אני הייתי... שימו לב, שימו לב. אני הייתי... היה לנו שבת של מרצי צבא. והגיע לשם איזה רב, בטח הרב מכיר אותו, הרב דוקי בן ארצי, מכיר אותו אותו. הרב צדוק בן ארצי הגיע וסיפר לנו סיפור, שימו לב לסיפור הזה. היה מפקד של בד אחד. אתה מכיר את הסיפור הזה? אוקיי. היה מפקד של בד אחד, והוא מספר לנו את הסיפור הזה. המפקד הזה בבד אחד החליט שכל חיילים שעוברים דרך בד אחד חייבים ללכת פעם אחת בשנה לתפילות קבלת שבת בשישי בלילה לבית כנסת. עכשיו, מה הבעיה עם זה? לא, חוץ מזה, יש יהודים. מה הבעיה במסגרת הצבאי? כפייה דתית. מי אתה להחליט ולחייב אותי ללכת לבית כנסת? הרי זה נגד החוק של הצבא, נכון? אז באו אליו חיילים ואמרו למפקד, תשמע, עם כל הכבוד המפקד, אבל אין לך שום אפשרות, ולא רק שאין לך אפשרות, זה נגד החוק. שאתה כופה עלינו לבוא לבית כנסת להתפלל קבלת שבת, או ללכת לשמוע קבלת שבת. אז הוא אמר להם ככה, הוא אמר להם, חבר'ה, אני רוצה שאתם תבינו משהו. התפקיד שלכם כמפקדים בצבא, כקצינים בצבא, זה להגן על החיילים שלכם. ואם אין אתם יודעים מאיפה באים החיילים שלכם, אתם לא מסוגלים לשמור עליהם. אז אתם חייבים ללכת לבית כנסת פעם אחת. אתם לא חייבים להתפלל, אתם לא חייבים לשמוע, אתם לא חייבים לפתוח סידור, אתם לא חייבים להאמין באלוקים. אבל אתם חייבים ללכת. למה? כי אתם חייבים פעם אחת לראות מאיפה בא החיילים שלכם. בדרך אגב, המפקד הזה הוא לא היה דתי. הוא לא דתי. כך הוא אמר, לקח את זה על הראש, וכולם חייבים להקשיב לפקודה. אני מאוד התרשמתי מהסיפור הזה, והתחלתי לספר את הסיפור הזה בחוץ לארץ. כן? כי אני התרשמתי מזה. לאחר שנה, אני עכשיו עושה מה שנקרא fast forward. כן, אני הולך קדימה, ולאחר שנה אני טלפנתי לקיבוץ, אני נותן הרצאות בקיבוצים במושבים לא דתיים בכל אזורי הארץ. וטלפנתי לקיבוץ, זה קיבוץ בעצם, קוראים לזה כפר הריף. זה ליד צומת בני ראם, וטלפנתי אליהם ואמרתי, אני רוצה לתת לכם הרצאה, מקום לא דתי, בלי שום אג'נדה דתי, בלי שום קביעה דתית, רק להראות לכם את הערכים של יהדות. אז דיברתי עם הראש של התרבות, איזה אדם שקוראים לו דוד. דוד אומר לי, לפני שאתה בא, אני צריך לפגוש אותך, לראות מי אתה, מה אתה, איך אתה נראה, אתה בסדר וכן הלאה. צריך לבדוק אותך. בסדר, אין בעיה. קבענו בלטרון, בבית קפה, פעם אני אקח אותך גם כן, בסדר, עליי מותק. אבל הוא אמר, אנחנו נפגש בבית קפה בלטרון, כן? ונפגשנו שם. אני מגיע ללטרון, נכנס לבית קפה, הוא עומד, האדם הזה עומד כדי ללחוץ את ידי, ואני רואה שהוא, איך הוא מזה, שני פלאפלים, סגן אלוף, נכון? סגן אלוף, באיש קבע, סגן אלוף בצבא. ואני ראיתי אדם מכובד, אז אמרתי לו, אני רוצה להגיע לקיבוץ שלך לתת הרצאה, תשמעו מה שהוא אומר, תשמעו. הוא אומר לי כך, הוא אומר, הרב, אני רוצה שאתה תגיע לתת הרצאה, ואני רוצה להגיד לך למה. כשאני הייתי המפקד בבה"ד 1, אני חייבתי את החיילים שלי להגיע פעם אחת בשנה לקבלת שבת בשבת עצמה, לבית כנסת. אמרתי, וואלק, אתה האדם, אתה המפקד שעליו דיברו בתוך השבת של המרצי צבא. אני מספר את הסיפור שלך בכל מיני מקומות. אז הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, תגיד לי, סיפרו לך את סוף הסיפור? אתה מכיר סוף הסיפור? אמרתי, לא, מה, יש יותר לסיפור? הוא אומר לי, בוודאי. מה סוף הסיפור? הייתה שם חיילת תחת, איך הוא מזה, מפקדו?
תחת פיקודו.
תחת פיקודו, כן? והיא הייתה ממשפחה, סליחה שאני משתמש במילה הזו, אני לא מזלזל, היא הייתה במשפחה מאוד ממש, אני קרוי בארץ שמאלני, אוקיי? זאת אומרת, הם היו נגד הכיבוש של צהל, ולא רצו שהיא תשרת בצבא, זה היה ממש נגד ההוראות שלהם, ונגד האמונה שלהם, ממש הפריע להם. והיא הייתה כזאת, ממשפחה כזאת. כשדוד הזה החליט שכולם חייבים להגיע לבית כנסת, אז הוא ראה שיכול להיות מאוד רגיש עם הבחורה הזאת, עם החיילת הזאת. אז הוא לקח אותה הצידה ואמר לה, תשמעי, אם זה לא נוח לך לבוא לבית כנסת, את לא חייבת. אני אסדר את זה שאת לא צריכה לבוא. אז היא אמרה, מה פתאום? אני כמו כל החיילים, אני רוצה להגיע ואני מוכן להגיע ואני הולך עם כולם. בסדר, השאיר את זה. בסוף, אחרי כמה שבועות, ההורים שלה שכנעו אותה לא רק לצאת מהצבא, אלא לצאת מהקורס של קצינים, זה ודאי, זה ממש קרה אותם, זה ממש הפריע להם. בסוף שכנעו אותה לצאת מהקורס קצינות, וזה מאוד הפריע לה. היא התחילה לבכות, לפרוץ בבכי, והיא רצתה, כן, מכולם, ואף אחד לא הצליחו למצוא אותה. לא יכלו למצוא אותה, לא ידעו איפה היא. ממש בכתה. הדוד הזה אמר, חבר'ה, אני האחראי עליכם, אני הקצין האחראי, אני אמצא אותה. מחפש אותה בכל מקום בבסיס, לא מוצא אותה. איפה הוא מוצא אותה? בבית כנסת בוכה. הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, הקצין הזה, הלא דתי, אומר לי, אתה רואה הרב, בסוף היום כולם חוזרים לאותו מקום. זה לחזור בתשובה. לא להתפלל, ולא לעשות מעשים טובים, ולא להיות צדיק, ואפילו לא להיות דתי. אבל להכיר ולהצהיר שאני רוצה ואמור להיות במקום אחר. זה המשמעות של ראש השנה ויום הכיפורים. זה מה שאנחנו מחפשים במסגרת של חגי תשרי של הימים הנוראים האלו. שאני רוצה ואני שואף להיות במקום אחר. לשאוף להיות אדם יותר טוב. כל אחד לפי הגדרתו, כל אחד לפי הבנתו. אבל אני שואף למשמעות בחיים. יש לנו שני ביטויים של השופר. שימו לב. שופר בתורה, אתם יודעים מה העיקרון? שופר מצד אחד, קרויה בתורה קרן. אתם יודעים מה זה קרן? קרניים. כן, השופר בא מהאיו, מהקרניים של האיו. מצד שני, השופר קרוי שופר, כן? תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגינו, קרן, כן? במשוך בקרן היובל, קרניים. מה הפירוש של קרן? שימו לב, דבר נפלא, שימו לב. קרן, קרניים, זה סמל של עולם הפיזי, עולם החומרי, עולם הכוח, כוח הפיזיות שלנו, כן? למה? הרי בהמה צבי, כן? או אייל, כשהם רוצים להראות את הכוח שלהם, איך הם עושים את זה? על ידי הקרניים. מי שיש לו את הקרן הכי גבוה, זה מראה שהוא הכי חזק, והוא יכול לשלוט על העדר, כן? וככה זה הקרניים. אפילו יש לנו שני איילים, כשהם רוצים להוכיח, כן, לשלוט על העדר, מה הם עושים? נוגשים. קרן בקרן, נכון או לא? נוגשים אחד לשני. ככה הם מוכיחים את הכוח החומרני, כוח האדיר שלהם. אבל לבהמה, הכוח של הבהמה נובע מהחומר, מהכוח הגשמי שיש לו בעולם. האדם, בן אדם, חייב להיות ברמה יותר גבוה מבהמה, כמובן. לפי הקבלה, כמה רמות יש בבעלי חיים בעולם הזה? מה הרמות? אתם מכירים את זה? יש לנו מה שנקרא דומם, שהוא לא חי, כן, דברים שלא חיים. אחרי זה יש לנו צומח. מה זה צומח? מה צומח? עצים, עציצים, דשא, כן, צמחים. זה צומח, אבל זה לא כל כך חי. זה צומח, זה חי, אבל זה לא יכול להגיב. זה פשוט נמצא איכשהו. ואחר כך יש לנו מה? חי, שזה מה? בהמות. בהמות. בהמות יכולים לשלוט קצת על מה שהם עושים, לפי האינסטינקטים שלהם, אינסטינקטיביים שלהם, כן? ובסוף, ברמה הכי גבוה, מה יש לנו? מדבר. מדבר. מי מדבר? בני אדם. בני אדם מדברים. זה הרמה הכי גבוה שיש. האדם, הוא חייב להיות ברמה יותר גבוה מהבהמה. הבהמה רק חי. האדם הוא מדבר, הכוח שלנו זה דרך הדיבור שלנו. מה הפירוש של המילה שופר? שימו לב, דבר נפלא. מאיפה נובע המילה שופר? זה חז"ל אומרים, אבל יש לי תשובה אחרת. שופר נובע מהמילה בעברית שפופרת. מה זה שפופרת?
מה? מה?
נכון. מה זה? מה זה? אבל זה מה שנקרא באנגלית טוב. זאת אומרת, יש לך פה, זה שפופרת. אתה פותח חצי פה, חצי פה, פה יש שפופרת. מה יש בפנים? עכשיו יש מים. אבל אם היה פתוח בשני צדדים, אז מה יש בתוך השפופרת? אוויר. יפה. מה זה אוויר? אוויר זה מסמל את עולם הרוחני, עולם הרוח, עולם הדיבור. כשאני מדבר, אתה לא רואה את המילים שלי. אני מקווה שאתם מקשיבים לי, כן? אני מסיים עוד שתי דקות. אבל כשאני מדבר, אתם לא רואים את המילים שלי. אבל אתם יכולים לתפוס את הבנתי, אתם יכולים לתפוס את השפה שלי. למה? בגלל שאתם מבינים את מה שאני אומר. האמירה זה כוח אדיר שלא רואים, אבל זה נובע מרוח של השפופרת. הבנתם את העניין? זה העניין. ומה קורה? מה אנחנו עושים בראש השנה? תופסים את הקרן, אתם ראיתם את השופר, כן? הקרן של הבהמה. ומה אנחנו עושים? תוקעים בו. מה יוצא בתקיעה הזאת? אוויר. אנחנו מצהירים שאנחנו יכולים לקחת שופר, לקחת משהו גשמי, לקחת משהו חומרני, שהכוח שלנו לא נובע אך ורק מהפיזיות שלנו, אנחנו יכולים לתפוס אותו ולהגיע לרמה יותר גבוה, להגיע לרמה של השופר, של השפופרת, של האוויר, של המדבר. הבנתם? בראש השנה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו רק דבר אחד. רק שאנחנו מראים שאנחנו מחפשים ורוצים להיות במקום אחר. לשפר את המעשים שלנו, להגיע לרמה יותר גבוה, להיות בני אדם יותר טובים. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, וזה מה שאנחנו בסוף היום. עזוב את האלוקים, נדבר בינינו גם לאנשים שלא מאמינים. בסוף היום זה מה שאנחנו צריכים לרצות מהחיים שלנו. להיות אנשים ברמה גבוה, לשאוף למשמעות בחיים, לאידיאולוגיה, לפילוסופיה, לאידיאלים, לערכים. זה מי שאנחנו צריכים להיות. אין, חבר'ה, ובזה אני מברך אתכם, אין מסגרת יותר טובה היום שנותן לנו את האפשרות להבין את המשמעות, מה זה לשאוף למשמעות בחיים, יותר מחיילי צבא ההגנה לישראל. חיילים שמבינים מה זה ללחום, להגן, לשמור על העם שלנו, חיילים שמבינים מה זה המשמעות של הגבולות שלנו, של ארצנו הקדושה, ארץ ישראל, הארץ של העם היהודי. שלאחר השואה, לפני 70 שנה, לא היה מקום ליהודים לאן ללכת. אתם, חיילים, מעניקים לעולם אפשרות להבין שיש מקום ליהודים לאן ללכת. יש מקום שיהודי יכול לדעת לאן הוא צריך להיות. פה בארץ. לחזור למקומו. זה ראש השנה. זה המשמעות של אתם, חיילים קדושים וטהורים. השירות שלכם, זה המשמעות. ואני באתי פה לא רק לברך אתכם לשנה טובה, בגלל שהאמת היא שהברכה שלי לא שווה כלום. אני לא אדם כזה קדוש. אבל אני באתי להגיד לכם תודה רבה. תודה על השירות שלכם, תודה על המסירות שלכם, ואני כן מתפלל לאלוקים שיהיה לכם את הכוח לשאוף ליותר ויותר, גם בחיים הצבאיים שלכם וגם בחיים האזרחיים שלכם. יהי רצון שיהיה לנו רק בשורות טובות, שנה טובה לנו ולכל ישראל. שנה טובה לכם, חטיבה וחתימה טובה ובשורות טובות. תודה רבה.